aggressive social distancing. I'll wear a mask when I feel it's necessary. It is scary to go to work. You know, I was not part of the White House in March. I think that I'd be a lot safer if I was sitting at home than I would be going to the West Wing. But, you know, it's a time when people have to step up and serve their country.
שמעתם עכשיו את קווין הסט, לשעבר ראש מועצת היועצים הכלכליים של הנשיא טראמפ, שחזר עכשיו לסוג של מילואים בבית הלבן בגלל משבר הקורונה, והוא מתוודא שפשוט מפחיד ללכת לעבודה בגלל החשש מההידבקות בווירוס שמסתובב שם. יש לי מסכת פנים איתי ואני אשתמש בה כשזה נחוץ. את הדברים האלה הוא אומר בתוכנית Face the Nation ברשת CBS ביום ראשון האחרון. ואם בבית הלבן מפחדים לבוא לעבודה, איך אמריקה כולה אמורה לחזור לעניינים? שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטראמפיסט, אני אורי פסובסקי.
ואני טל שניידר, והיום לכבוד תחילת החזרה לשגרה בישראל, אורי ואני החלטנו קצת להרפות מהנושאים המותחים בענף הבריאות והחרדות, ולהקדיש פרק שלם למפגש של הפוליטיקה האמריקאית עם עולמות התרבות והבידור. האמת היא אורי, אתה יודע, אנחנו כבר הרבה זמן מתכננים פרק כזה, דחינו אותו וחיכינו, והנה החלטנו שהגיע הזמן לרענן. איזה כיף, כאילו, אתה יודע, מי לא רוצה לדבר על סרטים, סדרות, סלבריטאים, והממשק שלהם לפוליטיקאים. למען האמת, בשנים האחרונות אנחנו גם ככה מרגישים שאנחנו יושבים מול סדרת ריאליטי, הבית הלבן, לא אותה סדרה The West Wing, אלא באמת מול מנהיג העולם החופשי, ובריאליטי הזה שאנחנו צופים בו יש לנו פרקים מרתקים, יש פרק הדחה, יש פרק ניצחון, יש פרקים שבהם כל הגיבורים נפגשים פתאום בהשבעה או משהו כזה. בכל מקרה אורי, הפעם אתה יודע אנחנו לקחנו מומחית בתחום, תהיה איתנו יותר מאוחר בהמשך הפודקאסט חן ליברמן, לשעבר עורכת דסק התרבות של ערוץ 13, וכיום כתבת בתוכנית התחקירים המקור, אבל קודם כל החדשות.
אז כמו ששמענו בפתיחה, הבית הלבן מכל המקומות בעולם נהיה מקום שמעורר חשש לעבוד בו. את יודעת, הייתה המון ביקורת בשבועות האחרונים על זה שבבית הלבן יש להם, רכשו הרבה בדיקות, כל הזמן עושים בדיקות לכולם, בניגוד לשאר המדינה, ואפילו לקונגרס, ששם אין מספיק בדיקות לכל מי שעובד. מסתבר אבל שגם זה לא הספיק. הדוברת של מייק פנס, קייטי מילר, הובחנה כחולה בקורונה. גם הוואלה של טראמפ, שזה סוג של עוזר אישי, אולי משרת, לא יודע איך היא מגדירה את זה.
יועץ, יועץ, יועץ אורי, כולם יועצים בדרגים האלו, כן. אל תזלזל במשרתים האלו.
היועץ של טראמפ לענייני הגשת ארוחת ערב, גם הוא נדבק בקורונה, ואת יודעת, סוף סוף, בעקבות מקרי ההדבקה האלה, החליטו גם בבית הלבן, שהוא מבנה מאוד ישן סך הכל, ומאוד צפוף, לחייב את העובדים שמה לעטות מסכות פנים. זה נועל שחל על כולם, למעט הנשיא וסגן הנשיא. ולדעתי אפשר היה לראות את המתיחות שמה במסיבת העיתונאים של טראמפ השבוע, שבאו פשוט באמצע שאלות של שתי עיתונאיות ששאלו אותו בנושא הבדיקות, הוא פשוט החליט שהוא חותך והסתובב והלך באמצע.
טוב, לא בדיוק האמצע, זה כבר היה 40 דקות, כן? בוא, כן. הלוואי עלינו מסיבות עיתונאים כאלו שהם יותר משאלה אחת או שתיים.
כן, במונחים של טראמפ זה אמצע מסיבת העיתונאים, אפשר להמשיך עוד הרבה זמן בדרך כלל. בכל מקרה, את יודעת, בעקבות ההתפרצות הזאת היו כמה בכירים בבית הלבן שנכנסו לבידוד, לא מייק פנס, שבהתחלה היה שמועות שהוא כן הולך להיכנס לבידוד, הוא הודיע שהוא ממשיך לבוא לעבודה כרגיל, הדוברת כמובן חולה, ואגב, למאזיננו המסורים, אתם בוודאי זוכרים שדיברנו על החתונה של קייטי מילר, עם היועץ הבכיר של הנשיא טראמפ, סטיבן מילר, שיש להניח שגם הוא בבידוד כרגע.
שכן אז רגע, סטיבן מילר בבידוד? אם סטיבן מילר בבידוד, זה אומר שיש קצת הפוגה לאנשים שיש להם קשיי הגירה ובעיות הגירה, כן, בארצות הברית.
פסק זמן למאגרים בארצות הברית מעוד ועוד צווים. אבל מי שעוד נכנסו לבידוד בכל מקרה הם ראש ה-CDC, המרכז למניעת מחלות, וגם ראש ה-FDA, מנהל התרופות והמזון. את יודעת, אנשים שחברים בצוות, בטאסק פורס, בכוח המשימה למלחמה בקורונה, שפנס עומד בראשו. זהו, ואתה יודע, טל, אני תוהה מה לקח כל כך הרבה זמן, ולמה עדיין טראמפ ופנס מסרבים לעטות מסכות גם כשהם בבית הלבן.
באמת, כשאתה חושב שהמסכות מונעות הרבה מהתחלואה, אני מניחה שזה עניין תדמיתי, הבית הלבן מקום מאוד מצולם, מסתובבים שם הרבה עיתונאים, התדמית הזאת של המסכות, אני חושבת שטראמפ חושש מאיך שזה נראה בעיני הציבור, חולי, לא, זה לא נוח, סיטואציה לא נוחה להיות מצולם ככה, גם מבחינה של ויזואלית, לא רואים את הבעות הפנים, כולנו מרגישים גם לא נוח ללכת עם המסכות האלו, זה...
כן, אבל את יודעת, היו מנהיגים אחרים שראינו, את יודעת, את נתניהו ראינו בכנסת בשבוע שעבר עם מסכה, את יודעת, שי ג'ינפינג, נשיא סין, הצטלם עם כל הקבינט שלו, מסתובב שם עם מסכה על הפנים, כלומר, זה לא משהו שלא ראינו אצל מנהיגים אחרים.
אז אולי זה משהו קצת יותר עמוק בנושא הוויכוח בין טראמפ לבין המדינות שחרדות להיפתח כרגע, ואותן המדינות שבהן רוצים לחזור לעסקים, והוא מנסה לשדר מסר של נורמליות, הוא לא רוצה לסדר מסר חולני,
כן.
הוא רוצה להראות לאנשים שביזנס אז יוז, משהו כזה, אני חושבת ששם זה תמון העסק הזה.
כן, זה בטוח, הוא מאוד היה רוצה להשאיר את העסק הזה מאחוריו. מה עוד? מה קורה שאינו קשור לקורונה?
אז תגיד, אתה זוכר את השידורים החיים בבגץ אצלנו ככה פעם לפני איזה שבוע?
כן, זה... זכור לי משהו, כן.
ההיסטוריה הזה, ההיסטוריה מתדפקת על הדלת גם בארצות הברית, הם בעקבותינו, וזה אומנם אי אפשר לנתק את זה מהקורונה, כי הצורך בשידורים חיים הגיע מהעובדה שאנשים בעלי דין ועיתונאים מתקשים להיכנס לאולמות המשפט, והשבוע, ביום שלישי זה כבר היה, נערך דיון ראשון מסוגו בבית המשפט העליון האמריקאי, באמצעות וידאו, לא וידאו, אלא טלקונפרנס, אני חושבת שהכוונה היא יותר לשמיעת השידור חי באודיו, אני לא בטוחה אם הם שידרו את זה כמו אצלנו ממש את פניהם של השופטים, כן. ועל הפרק נושא מרתק, וזה העתירות לחשיפה או להמשך הסתרה של דוחות ההון של הנשיא טראמפ, לא פחות ולא יותר, ותקשיב, גם בארצות הברית, כמו אצלנו בישראל, לא רק הטיעון המשפטי נמצא פה על השולחן, אלא גם תדמיתו של בית המשפט העליון. הנשיא של בית המשפט העליון, ג'ון רוברטס, כבר עבר שנה עם חשיפה ציבורית די גדולה, כשהוא כיהן כיהן במשפטו, הוא בעצם ניהל את משפט ההדחה בסנאט.
כן.
וזה אנשים, צריך להגיד, שופטי העליון בארצות הברית לא רגילים לחשיפה כזו, כל כך אינטנסיבית, ועכשיו מגיע הפרק הזה, שבו יוכלו אנשים לשמוע, למעשה כשאנחנו מקליטים את הפרק הזה, של המדריך לטראמפיסט, כבר מתחילים הטיעונים, ובאמת, מה הטיעון של הנשיא טראמפ? צריך להגיד, הנשיא טראמפ הפסיד בשתי הערכאות קודמות, אין בהחלטה של התובע המחוזי של מדינת ניו יורק, ואין בהחלטה של ועדה, בבית הנבחרים שדרשו ממנו לראות את הצהרות ההון שלו ואת תשלומי המיסים, הוא הפסד ויש עתירה שלו לבית המשפט העליון, והוא טוען בעצם ברגע שאתם שופטי העליון תוציאו צו אישי נגדי, שבו אני אצטרך ללכת איתו צו לבנק וצו לרואי החשבון שלי, זה יהיה התקפה על עצם מוסד הנשיאות. אורי, תקשיב,
רגע,
כל נשיא ארצות הברית...
זהו, כל נשיא ארצות הברית נהגו לפרסם... כלומר, למה זה היה התקפה על מוסד הנשיאות? הרי כולם עד לטראמפ היו מפרסמים את המסמכים האלה, לא?
אז כן, כל הנשיאים פרסמו, היו נשיאים, אני מבינה, היו נשיאים שטענו כמו טראמפ, שזה התקפה אישית על המוסד, טען את זה רגן, טען את זה קלינטון, ובכל זאת כולם חשפו. טראמפ הוא הראשון שלא חושף, אנחנו כבר תכף משלימים 4 שנות קדנציה, ותגיד, כאיש הכלכלי בפודקאסט הזה, מה אתה חושב אם מצא בתוך המסמכים האלו, אם הם באמת יחשפו?
זהו, יש אם הם יחשפו, זה אם גדול אני חושב, אבל אם הם יחשפו זה הולך להיות מרתק. את יודעת, יש שאלות כמו למשל, האם טראמפ הוא באמת מיליארדר? כי יש אנשים טוענים שהוא לא מיליארדר בגלל כל החובות שהוא שקוע בהם. בטח עכשיו אחרי הקורונה שהמלונות שלו מפסידים כסף. ויש גם את השאלה, למי הוא חייב את כל הכסף הזה? לרוסים? כן. לסינים אולי, מן הסתם לדויצ'ה בנק יש לה הרבה חובות. יכול להיות מאוד מעניין לראות מה יש בתוך המסמכים האלה, ויש לי הרגשה שהאמריקאים עוד יותר מתעניינים לדעת מה יש שמה. אבל בכל מקרה זה לא הולך לקרות מיד, נכון? כלומר, אפילו אם הם מחליטים.
בדיוק, נכון. בניגוד לעליון אצלנו, הסדר הדין של בית המשפט העליון בארצות הברית הוא שונה, והם יקבלו את הפסיקה רק בקיץ, יולי-אוגוסט, אני לא יודעת בדיוק מתי, אבל לא עכשיו, אז ייקח קצת זמן, אבל זאת תהיה פסיקה תקדימית.
אם הם משחררים את המסמכים באוגוסט, זה עיתוי ממש לכניסה לשלבים האחרונים של הקמפיין, עיתוי בעייתי מבחינתו.
כן.
אבל כאמור, אם זה יקרה, אולי זה לא יקרה.
ועכשיו נעבור לראיון עם חן ליברמן, כתבת המקור, ערוץ 13, לשעבר עורכת דסק תרבות של הערוץ. חן איתנו על תקן תפקידה הקודם בחדשות. היי חן.
היי.
כמי שסיקרה את ענף התרבות בארץ ובעולם, וגם הרבתה לבקר בלוס אנג'לס, נכון? ראיינת הרבה מאוד שחקנים בכירים.
גרתי בניו יורק, אז הייתי על הקו.
יפה. גרת בניו יורק והיית נוסעת הרבה ללוס אנג'לס, נכון?
כן, נפגשנו שם פעם.
זהו, רציתי להגיד, לדעתי הפעם הראשונה שאת ואני נפגשנו, היה את ראיינת, אני לא זוכרת את מי, אבל אני כן זוכרת את ההקשר הפוליטי, כי זה היה דצמבר 2016, חודש אחרי שטראמפ ניצח. אני הייתי בנסיעת עבודה.
אז אני, זה לא היה בגשר, היית בגשר, נכון?
כן, נכון, נכון מאוד.
אוקיי, ואני ראיינתי את מרק וולברג, על סרט שהוא עשה, על הפיגועים בבוסטון, במרתון בבוסטון.
וואו.
ואגב, דיברתי איתו גם על טראמפ, ועל הביקורת של רוב השחקנים בהוליווד נגד טראמפ, והוא יצא נגד זה, הוא אמר, שחקנים בהוליווד, לא כולם צריכים לדעת את הדעה הפוליטית שלכם, זה לא מעניין את כולם, אתם לא באמת מחוברים לעם, כאילו
מעניין.
תרגיעו בגדול.
מעניין אחרי 3 שנים מה הוא חושב. תגידי, את מתגעגעת לימים האלו של ניו יורק, LA, את יודעת, ככה התקופה הזאת של התרוצצות סביב הגדולים והחשובים האלה?
אני אגיד לך את האמת, הרעיונות איתם זה תמיד היה מאוד אנטי-קליימקס כזה, כי אפשר מאוד להתרגש באמת, אני הולכת לראיין עכשיו את ניקולס קייט, את טום הנקס, את מי שאת לא רוצה, אבל בסוף אני נכנסת לחדר רעיונות הזה, זה נקרא פרס ג'אנקטס, וכל מה שיש לי זה 4 דקות, 3 דקות איתם, אז זה לא מתפתח לי יותר מדי, המומחיות, החוכמה היא להצליח להוציא מה4 דקות האלה, משהו שיראה כמו אינטראקציה אמיתית ואותנטית, ושכאילו כן היה שם איזשהו חיבור בינינו. אבל זה סתם העיניים, הם יכולים לראות אותי 5 דקות אחרי זה בלובי של המלון, לא לזכור שהם אי פעם דיברו איתי. אז היה בזה תמיד תחושה מאוד מאוד קרה. מה שהיה כיף זה המלונות, כי יוצא שכשאתה עושה את ה... שוב, עבדתי לגיא פינס אז, ומבחינת האתיקה שלי, אם אפשר לקחת מלון או אי אפשר לקחת מלון, והאולפני הסרטים, הסטודיו שבעצם שולחים את כל הכתבים מכל העולם לרעיונות האלה, שמים אותך באותה מלונות כמו הטלנטים עצמם.
וואו.
ואתם יכולים לדמיין לעצמכם שניקולס קייג' לא ישן במוטל 6, אלא ב-4 סיזנס. אז אנחנו נהננו מהשאריות. זה היה נחמד. אבל זהו, כלומר, מבחינה מקצועית, היו רגעים מאוד כיפים, כמובן, הדבר הכי כיפי שעשיתי בכלל היה כשכבר חזרתי לארץ ונסעתי ללונדון לראיון קצר עם דנזל וושינגטון, וזה בכלל לא היה קשור לראיון, פשוט הייתי כבר בהיריון 5, הוא שאל אותי אם זה בן או בת, ואמרתי לו, מה, אתה חושב שאני בהיריון? ונורא הבכתי אותו, כי עבדתי עליו לרגע שאני לא, אתם יכולים לראות את זה אחר כך. בקיצור, זה היה כאילו ההיילייט של הראיונות
האלה. אני זוכרת את הקטע הזה. אבל
בגדול זה לא עבודה עיתונאית. כן. אבל זה ממש לא עבודה עיתונאית כל כך לראיין את המפורסמים האלה, זה חוויות כיפיות שאפשר לספר אחרי זה לנכנס.
תגידי, בתור מי ש הייתה בניו יורק, במקביל לטראמפ כיזם נדלן וסלבריטאי בשלב הזה, וסיקרה את כל התעשייה הזאת, את מרגישה שיש לך הבנה יותר טובה שלו של כפוליטיקאי, של איך שהפוליטיקה האמריקאית מתנהלת בימים האלה?
האמת שאני חושבת שתופעת טראמפ זה משהו שלא אנשים שגרים מחוץ לארצות הברית, ולא אנשים שגרו בתוך ארצות הברית, אבל אולי בצד יותר ליברלי שלה ובחופים, ולא במרכז, יכולים להסביר. כלומר, אני גרתי כל השנים, גרתי 6.5 שנים בניו יורק. אני זוכרת שהייתי שם בניסיון הראשון שלו לרוץ לנשיאות, זה היה בבחירות, כשזה בסוף היה אובמה מול רומני. אז אני הייתי שם, וטראמפ היה ממש לא משהו שמישהו לקח ברצינות. שנים אחרי זה חזרתי, כבר כמישהי שגרה בישראל, ונסעתי רק לבקר, וזה היה במקרה, נפלתי שם, חזרתי לניו יורק, באתי לבקר בדיוק ביום שטראמפ פתח מחדש את המטה שלו לבחירות 2016, ואני זוכרת שצילמתי את זה והעליתי את זה לפייסבוק, כי שוב, כעוד איזה סוג של גג, בדיחה לגמרי, ממש לא משהו לקח נות, ואני חייבת להגיד שאני גם גאה להגיד גם עכשיו שזה לא משהו שצפיתי. כלומר, אני לא, זה, אנשים צוחקים נגיד הרבה פעמים על נדב אייל, שהוא לא חשב שטראמפ יזכה. א', נדב אייל עשתה סדרת כתבות שנקראת טראמפלן, שדווקא כן נראתה מה מתרחש שם, מה מבעבע מתחת לפני השטח, ויכול אולי לחזות את הניצחון שלו. אבל העניין הזה שלא יכולנו לנבא את הניצחון של טראמפ, זה דבר שאני קצת גאה בו, כי למה שתנבא דבר כל כך, כל כך משוגע?
רגע, בואי רגע, האמת היא שעשינו פרק שלם עם נדב, ועשינו פרק סיכום שנה בדצמבר, ואני ממליצה למאזינים שלנו, אם בא לכם לשמוע ניתוחים באמת חכמים ומרתקים של נדב, וגם על האווירה בארצות הברית, זה היה לפני הקורונה, אבל אני רוצה לדבר לא על הניבוי שעסקנו בו אז, אלא אני רוצה לדבר על ההווה. ולפעמים כשאנחנו מישראל מסתכלים, וגם כשאני נסעתי שם די הרבה, יש תחושה של לצפות בנשיא הזה, זה כמו לצפות בסדרת ריאליטי. כל הזמן יש התרחשויות מוזרות, הליהוק של האנשים, אולי הקריזות, ההתפתחות בעלילה, פרק ההדחה, וגם טראמפ עצמו כנשיא, את יודעת, נדב יעלו, אני לא יודעת, אורי ואני, לוקחים את הכל, רצינות, פוליסי מייקינג וכו', ואז בא בן אדם, ופשוט כל מה שמשנה זה הרייטינג, והעלייה של שוק המניות, שהיא סוג של רייטינג אחר, זה מרגיש לא אמיתי, כאילו אנחנו איזשהו בדמיון של משהו.
אני חושבת שהדבר הזה כבר נכון לא רק לאיך שרחשי הלב של המצביעים פועלים בארצות הברית, זה פועל גם לאיך שדברים עובדים בישראל, ובעוד מקומות בעולם. כלומר, מי שמספק לך את הבידור הכי גדול, מי שמספק את הרייטינג הכי גבוה, נתפס גם כפוליטיקאי, כמנהיג שבשלטון. ואפשר לראות איך זה גם עובד עם פוליטיקאים בישראל. האם טראמפ היה, טראמפ פשוט הוא הדוגמה הכי קיצונית של זה. אם אני משווה את טראמפ של הבית הלבן לטראמפ של המתמחה, זה קטע, כי אני חושבת שטראמפ של המתמחה, כל גילם את התפקיד שלו, זה לא היה דבר כל כך שונה. הוא היה כוכב ריאליטי, והוא היה בדיוק במקום הנכון לו. מה שכן, אני זוכרת שאם אנחנו מדברים על תרבות, ואיך היא מגיבה לעידן טראמפ, אז אני ארצות הברית, זה היה בתקופת אובמה, מ-2007 עד 2013. אף אחד לא קרא לזה עידן אובמה, כי זה לא נחשב, זה היה תקופת נשיאות שלו, זה לא היה עידן, כי לא הייתה תחושה ש... שהכל יתהפך, שהכל ישתנה. ובגלל זה גם סדרות הטלוויזיה והסרטים, אם היה בהם איזשהו יחס לאובמה, זה היה בעיקר לכך שפתאום שמו נשיא שחור. זה היה משהו שהוא באמת ברמת הייצוגיות. אבל לא הייתה התייחסות כל כך לנושאים חברתיים, כי האמריקאים הליברליים שמייצגים את, שהוליווד כן מייצגת אותם, היא כן איזושהי שלוחה של הליברליזם האמריקאי, לא הייתה תחושה שמאיימים על העולם שלה, ושעכשיו צריך להילחם על נושאים חברתיים, ושצריך להעלות את הדברים האלה לדיון. היום כל סדרה או סרט שיוצא, אפשר כל סדרה כזאת, אפשר לראות איך זה מתקשר לעידן טראמפ. כי פה זה כבר עידן.
כן.
למה זה עידן? כי גם כשלא יהיה טראמפ, הפער הזה שקרה פה, לא יחזור. כלומר, משהו השתנה לעד, בעקבות
הנשיאות.
איפה את רואה את זה למשל?
אז תראו, יש, אז זה באמת הולך מסדרות יותר ריאליסטיות, אפילו סדרות שמבוססות על סיפורים אמיתיים, כמו למשל The Loudest Voice על רוג'ר איילס, נשיא פוקס ניוז, שזה קטע, זה סדרה שהיא על רוג'ר איילס, היא לא סדרה על טראמפ, אבל היא מסתיימת ברוג'ר איילס, אחרי שהוא מודח בגלל תלונות על תקיפה והטרדה מינית, יושב על הספה בבית שלו, ליד אשתו שכועסת עליו, וצופה בניצחון של טראמפ ב-2016, ממש כמו משה שמסתכל על הארץ המובטחת מבחוץ, הוא לא יכול להיכנס, אבל הוא זה שהביא את טראמפ למקום הזה.
כן.
והסדרה הזאת היא מאוד חשובה כסדרה, אני לא חושבת שהיא סדרה שעשויה מדהים, כלומר כמוצר טלוויזיוני, אבל עדיין היא דבר מאוד מאוד חשוב למי שרוצה להבין את התהליך שהוביל מבחינת התקשורת המסחרית, החדשות המסחריות, פוקס ניוז, את התהליך שהוביל בחירה של טראמפ. זה לגמרי משהו שיכול להסביר את זה. היה גם סרט אחרי זה, בומשל, שעסק גם ברוג'ר איילס, אבל יותר בעניין של ההטרדות והתקיפות המיניות, כלומר, מהזווית של אנשים שהתלוננו, סרט פחות טוב. כלומר, אין סיבה לראות את הסרט למי שראה את הסדרה.
אוקיי.
ויש סדרות שהן יותר אלגוריות.
זאת אומרת, מבחינתך, הסדרות הפוליטיות בעונה הזאת, זה סדרות וסרטים שעוסקים בתקשורת בעצם, וכפריזמה, כמבוא לנשיאות של נשיא שהוא בא מהשואו-ביז וכולי, אבל בעצם המשולש הזה, פוליטיקה, מדיה, תקשורת, עיתונות לצורך העניין, ועולם האנטרטיימנט הם בעצם מה שמאפיין את העידן טראמפ.
זה אחד הדברים שמאפיינים, כי אי אפשר לדבר באמת על טראמפ, לדבר על פייק ניוז, על עובדות אלטרנטיביות, על השטח שהכין אותו לעולם הזה. אי אפשר לדבר על טראמפ בלי לחשוב איזה מהן רעיונות נכנסו לראשים של אנשים שהצביעו לו. זה אולי נשמע מתנשא, אבל כלומר, יש פה איזושהי שבירה כל כך גדולה של אמת אובייקטיבית, שאנחנו צריכים להבין שהדרך לעשות את זה הייתה דרך ערוץ טלוויזיה מסוים, או כמה ערוצי טלוויזיה ורשתות חברתיות, שאפשרו המון דיסאינפורמציה להמון עובדות אלטרנטיביות להתפשט, כדי שאנשים יחשבו שטראמפ הוא הבן אדם הנכון בשבילם. היו המון המון שקרים שצריך היה להפיץ בשביל זה, ואי אפשר היה לעשות את זה בלי תקשורת, ולא רק דרך הרשתות החברתיות, אלא גם פוקס ניוז. פוקס ניוז, אבל מה שמעניין בפוקס ניוז, זה כשאתה רואה את רוג'ר איילס, אתה רואה שהרעיון התחיל הרבה לפני שטראמפ בכלל חשב שהוא רוצה להיות נשיא. כלומר, הרגש שטראמפ הצליח, מה שנקרא to tap into, זה משהו שרוג'ר איילס tapped into הרבה לפני. אז
כן,
לא למשל סדרה
הראשון,
אחת.
כן, זה הראשון לזהות.
כן, עכשיו, ושוב, אפשר ללכת גם ל... זה מצחיק, תחשבו, כשאנחנו מדברים על סדרות, שמתעסקות בביקורת פוליטית, ביקורת חברתית, אז אני זוכרת שגם בעידן רייגן, היו סדרות שמאוד התכתבו עם שלטון רייגן, היה למשל את שושלת, ואז את דאלאס, שהתכתבו עם כל השפע, והבגדים, מאוד ננסי רייגן כאלה.
והכוח של תעשיית האנרגיה והנס,
עכשיו,
כן.
ואז אני שוב חוזרת לסדרות בתקופת קלינטון, בתקופת אובמה. כמה סדרות האלה באמת עסקו בנושאים חברתיים? זה משהו שפחות שמנו לב אליו, אם בכלל הוא היה, ואני חושבת שזה כי בסוף הליברלים שנמצאים בהוליווד, ולרוב הם דמוקרטיים, מרגישים שיש על מה להגיב רק כשהצד שלהם הוא באופוזיציה. כלומר, רק כשבא מישהו כמו רייגן או כמו טראמפ, יש איזה, זה יוצר איזשהו אנטגוניזם שצריך להגיב אליו דרך היצירה. אבל בעניין של טראמפ זה עוד יותר מוקצן, בגלל שאני חושבת שטראמפ זה משהו שלחצי אמריקה, זה משהו שכל כך מערער את כל המוסכמות שמחפשים איזשהו פתרון, ביצירות טלוויזיה, שאולי יוכלו לתת איזשהו הסבר. בגלל זה, The Loudest Voice, כל הרם על רוג'ר איילס, זה נותן איזשהו הסבר. וסרט על דיק צ'ייני, סרט מעולה, שמראה גם
מה שמו?
וייס?
איך קוראים לסרט הזה? וייס. כן, כן. קריסטיאן בייל עושה שם, לא אגיד תפקיד חייו, כי היו לו כל כך הרבה תפקידים קודמים שאפשר להגיד להם תפקיד חייו, אבל הוא עושה דיק צ'ייני פשוט מושלם. זה תענוג להסתכל על זה. סרט גם מצחיק, לא בדיוק ריאליסטי.
וואי, אני מודה שאני לא ראיתי, זה סרט חדש?
זה יצא לפני בערך חצי שנה, שנה.
אגב, היוצר של וייס, אדם מקיי, הוא גם היוצר של היורשים, של סקסשן.
נכון, והוא יוצר של The Big Short, מכונת הכסף. שזה סרט שעסק במשבר של 2008, בסאב פריים. כלומר, זה יוצר שתמיד, ואני כבר מגיעה אגב ליורשים, אבל זה יוצר שתמיד עוסק בנושאים חברתיים, כלכליים, פוליטיים, ווייס, כשרואים את דיק צ'ייני, כלומר, זו הגרסה המאוד חכמה של טראמפ, זו הגרסה שממש ידעה לאן לכוון, לאיזה רגש בחברה האמריקאית לגעת, איך הכל התחיל גם ב-2001 באסון התאומים. שם הוא נולד. עכשיו, לגבי יורשים, זו בעצם סדרה שיכולה להיות מקבילה ל-The Loudest Voice, שהיא על רוג'ר איילס ופוקס ניוז. לא בדיוק מקבילה, אלא לוקחת את זה רגע, לא להנהלה של פוקס ניוז, אלא לבעלים. זו סדרה...
למשפחה, נכון? האמריקאים אוהבים סדרות על משפחות.
נכון, שזה קטע, כי אצל אמריקאים כל עניין המשפחה, בניגוד לישראלים, שהמשפחה לרוב נשארת מאוד מאוד קרובה, כי אנחנו חיים בישראל, אז מקסימום נוסעים שעה-שעתיים לפגוש את הסבא וסבתא, אבל הכל נשאר קרוב. אצל האמריקאים, כן. מושג המשפחה הוא מאוד, הוא הרבה פעמים מאוד רגיש, פלואידי, כי הם יכולים לא לראות חצי שנה את המשפחה שלהם, אם הם חיים במדינות נכון. אחרות. ילד מקורניה מחליט שהוא רוצה ללמוד בניו יורק, זהו, עזב את הבית, ויכול להיות שהוא לא יראה את ההורים שלו עכשיו חודשים. מה, הנתק שם בין הילד להורה כבר בקולג' וקורה באמת במרחקים כאלה שקשה לשמור על קשר ולהישאר מאוד מלוכדים, כמו משפחות ישראל.
אז רגע, את ממליצה גם על היורשים כסדרה פוליטית, אז בואי תגידי לנו בשתי מילים מה ומי.
אז יורשים זו סדרה שקשר של טראמפ הוא מאוד מאוד עקיף, אבל בסוף היא עוסקת בטייקון תקשורת ובמאבק של ילדיו על הירושה שלו, כלומר מי ירש אותו בתפקיד, מי ייקח וינהל אחריו את אימפרית התקשורת שיש לו, ואימפרית התקשורת הזאת היא גם אימפרית התקשורת שמאוד דומה לפוקס ניוז, ולא רק לפוקס ניוז, כלומר לכל אימפרית התקשורת של רופרט מרדוק. אז יש שם הגבלות, לרופרט מרדוק ולמשפחה שלו, אבל זה באמת, זה לא אחד לאחד, זה רק מסביר את מנגנון הכוח המשפחתי, הכלכלי, היצרי, שמתוך הדבר הזה, יש השלכות אחרי זה לעולם שלם של אימפריית תקשורת שמשפיעה על מיליונים ברחבי העולם. כלומר, זה הולך ונכנס באמת לדינמיקות האישיות.
אני חושב שביורשים גם, את יודעת, יש שם, בלי יותר מדי ספוילרים, יש את משפחת רוי שם, שהילדים נלחמים שם על מי המועדף של אבא, כדי אולי לרשת את האימפריה אחריו. לי זה מזכיר קצת גם את מעלליו של ג'ארד קושנר, כי את רואה, כל הילדים שהם כבר בני עשירים כאלה, נותנים להם לנהל, את יודעת, שיגור לוויינים, ולוויין תקשורת והלוויין מתפוצץ. כלומר, אין להם מושג מה הם עושים, ונותנים להם לנהל חברות של מאוד מיליונים וזה, וזה קצת מזכיר את מה שהולך בבית הלבן, שנותנים כאילו לחתן ולילדים של טראמפ לנהל כל מיני דברים שבתכלס, כאילו, מעבר לאותם הילדים של טראמפ,
כן, גם ביורשים.
ובני עשירים כאלה, אין להם איזה הכשרה.
אורי, ביורשים גם יש חתן, נכון? גם יש חתן משפיע
במעורב. נכון, כן, אוי, איזה בדיחה הבחור הזה, משהו, אבל אני מתגעגעת לסדרה הזאת, אני באמת כבר
שיחה. אני בכלל חושבת שמבחינת ההוליווד ויצירה, הנושא הזה של המשפחתיות בתוך הפוליטיקה לא מוצע. זאת אומרת, גם אם אתם מסתכלים על הילרי קלינטון, שהיא אשתו של, הסדרה שנעשתה עליה לאחרונה, נוגעת בקטנה בעובדה שהיא צומחת, בוא נגיד, כי אשתו של, למרות שהיה לה בפני עצמה יכולות, או עכשיו מה שהולך בבית הלבן עם יועצים בכירים כג'רד ואיוונקה, שזה משהו ש... שוב, האמריקאים לא אוהבים, לא נעים להם להודות שהם מתנהלים כמו בנפוטיזם הזה.
משפחת מלוכה.
כמו בעצם, כמו משפחת מלוכה בעיראק או בסעודיה. יש לנו בוש האב ובוש הבן, ובוש השלישי, האח הצעיר, חשב שזה לגיטימי לגמרי שהוא יהיה נשיא, או היה מתמודד. אין עדיין באמריקה, הם לא תופסים את עצמם, הם תופסים את עצמם נורא חזק כדמוקרטיה, והם לא יורדים על עצמם מספיק מבחינה יצירתית הוליוודית, בהיבט הזה של המשפחות.
ואולי ביורשים באמת יש ביקורת על הדבר הזה, כי כמו שאורי אמר, הילדים שלו הם ממש לא קשירים לקבל את התפקיד, כלומר, ממש לא אנשים המתאימים לזה, ואתה תוהה עם עצמך, רגע, למה לוגן, שהוא הטייקון, בן אדם נראה לי מאוד מאוד חכם, שעשה דברים מדהימים בחייו, ועשה טונות של כסף, כלומר, איש מאוד מאוד חריף, איך הוא נותן לילדים שלו, שמן הסתם הם לא האנשים הנכונים לנהל, איך הוא נותן להם את הכוח הזה, למה הוא בכלל שוקל אותם? אז זה בגלל המקום הזה שאנשים שצוברים כל כך הרבה כסף וכוח, עדיין לא יכולים לשחרר אותו למישהו שהוא לא מתוך התא המשפחתי. אם השנאה וכל הכעס וכל הרוע שמתחולל שם בין בני המשפחה, עדיין יש איזושהי מלוכניות בדבר הזה, והם לא יכולים לשחרר את זה לאנשים שהם לא חלק מהאצולה שלהם.
כן. אוקיי, אחרי ההמלצה של חן למאזינים שלנו על סדרות פוליטיות, אני חשבנו אורי ואני שאולי גם אורי אתה רוצה להגיד פחות או יותר מה מבחינתך בעונה הפוליטית הזאת אתה חושב שווה צפייה?
כן, תראי, האמת שאלף היורשים סדרה נהדרת, אני מליץ לכולם. אני חשבתי על משהו, את יודעת, דווקא מה שהכהונה של טראמפ, זה אולי קצת לחזור כמה חודשים אחורה לחקירת מולר, שנה אולי בעצם כבר מפה לשם. אני דווקא חשבתי על משהו שאני מחכה שיקרה ולא קורה בינתיים, אני חושב, את יודעת, יש לי איזה אהבה לקולנוע של שנות ה-70, אמריקאי, כאילו יש שם כמה יצירות מופת, השיחה עם ג'ים אקמן, או כל אנשי הנשיא למשל, שזה כאילו, את יודעת, סוד שמאזיננו אולי לא יפתעו לשמוע, אבל כמו שרופאים אוהבים לראות סדרות על רופאים, ועורכי דין אוהבים סדרות על עורכי דין, אז גם עיתונאים אוהבים סדרות וסרטים על תקשורת, ויש את כל אנשי הנשיא על וודוורד וברנסטיין, שמפילים את ניקסון ו...
מאסטרפיס.
זהו, והמאסטרפיס הזה, אבל לאחרונה שמתי לב שהוא מסתיים בעצם ב-72, כשניקסון מנצח, ואז רואים ברקע מין שוט קצר כזה, שומעים מכונות כתיבה, את יודעת, שומעים את נאום ההשבעה של הנשיא, והם עובדים, הם ממשיכים לעבוד מתקתקים במכונת כתיבה לסיפורים הבאים שלהם, ומה שזה מקפל בתוכו, שבעצם ניקסון המשיך שנתיים אחר כך להיות נשיא, הוא זכה בבחירות מחדש אחרי שפרשת ווטרגייט התפוצצה. אז הסרט נותן איזו תחושה של קטרזיס, כי הם חשפו את הפרשה והצליחו, אבל בעצם זה לקח המון 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 זמן. וזה משהו שקצת שוכחים לפעמים, יש את הסקופ המטורף, אבל אז עניינים ממשיכים כרגיל, ולדעתי זה גם מה שקורה בנשיאות טראמפ. כלומר, כל מי שציפה, ואני חושב שהיו הרבה אנשים שציפו, שכל החשיפות התפוצצו וזהו, הכל מתמוטט, זה פשוט לא קורה, וגם בווטרגייט זה לא קרה.
ובווטרגייט, אבל אורי, היה שנתיים של חשיפות, זה גם לא נכון, הסרט מציין כן. כאילו איזשהו רגע מכונן שם, אבל אני יצא לי פעם לראיין את סיימור הירש, שהיה כן. במתחרים, הם היו בוושינגטון פוסט, וודוורד וברנסטיין, וסיימור הירש היה כן. במתחרים בניו יורק טיימס, כתבים ב-DC, והוא סיפר לי ערב ערב, הוא טוען שגם לא היו הרבה מאוד סקופים,
למה לא עשו עליי סרט?
לא זכה לתהילה, אפילו הוא סיפר לי דבר מצחיק, שבאחד מהערבים הם יצאו שלושתם לשתות ביחד, ווודוורד וברנסטיין בכוונה מרחו אותו באיזשהו בר, ואחר כך הלכו וכתבו את הסקופ, ודפקו אותו למחרת בבוקר, והוא התעורר כמובן.
זה סיפור שאני רוצה לראות עליו סרט.
סיימור הירש, יש הרבה מה לספר על האיש הזה. בישראל מאוד לא סובלים אותו, אגב.
אבל אני עדיין מחכה לכל הסרטי ריגול וקונספירציה, כלומר, אני לא יודע, אולי המציאות חזקה מדי, אבל עוד לא יצא כזה דבר, אני חושב.
כן.
האמת שאם כבר מדברים על סרטים שאפשר ללכת את זה אחורה, והם לא נעשו כתגובה לטראמפ, אבל כן יכולים להסביר הרבה מהתופעה, זה הזאב מוול סטריט. כלומר, הסיילסמניות של הזאב מוול סטריט,
כן.
והשאיפה הבלתי נגמרת
הכוחנות
וכך שלא משנה מה אתה עושה כדי להשיג את הכסף בשורה התחתונה, אם יש לך כסף ניצחת, אז זה משהו שהוא מייצג את האישיות של טראמפ, אפשר לראות הרבה הקבלות. אני באמת חושבת שכל סדרה כמעט, ובאמת אפשר ללכת, כמו שאמרתי, לסדרות ריאליסטיות, סדרות אלגוריות, ואפשר גם ללכת למלחמת הכוכבים, לסרט הג'די האחרון, ולראות שם איזושהי הקבלה לטראמפ. אני באמת חושבת, ההתגלמות שלו, כמעט בכל דבר.
טל, אז איזה סדרה תפסה אותך לאחרונה?
כן, אז אני באמת לא הולכת אחורה בזמן כמוך עם כל אנשי הנשיא, אלא משהו עכשווי שמופיע בימים אלו בטלוויזיה, וזו הסדרה על פי ספרו של פיליפ רוט, הקנוניה נגד אמריקה. There's a new day in you, there is gold in the blue, there is hope in the hearts of men. אני לא יודעת אם כן או אם מתי הספקתם לראות את זה, אבל...
נרדמתי אתמול בפרק השני. אבל אהבתי את הפרק הראשון, ואני רגע, אני אמשיך לצפות, פשוט נרדמתי.
את נרדמת כי את אימא לילד קטן, אבל בכל זאת אני אומרת למאזינים, זה באמת מאוד מיוחד, זה היסטוריה אלטרנטיבית, אני לא רוצה לעשות פה ספוילרים, אבל כן, וזה מוביל אותי לשאלה כלפייך, רואים שם הנשיאות בעצם שהיא גזענית נגד יהודים וגזענית בכלל, נשיאות אלטרנטיבית של שנות ה-40 במקביל למלחמת העולם השנייה באירופה, איך הדברים מתגלגלים בארצות הברית, תרחיש שלא באמת קרה, אבל תגידי כן, כל אחד שבעצם עובד על סדרה, בא בדיעבד ויכול לפרש אותה כמשהו שמתאים לימי טראמפ, כולם רוצים להיות הטראמפיסטים.
אז אני חושבת שמה שקורה זה שטראמפ, הכהונה שלו, גרמה לציבור גדול בארצות הברית שהיה קצת מנוע מפוליטיקה, להיות מה שנקרא ווק, מאוד ער ומודע פוליטית, הרבה יותר מקודם. למה? בגלל דברים שעד כה אולי היו להרבה אמריקאים מובנים אליהם, פתאום הם לא מובנים אליהם, כי יש נשיא שמאיים עליהם. ואני שוב זוכרת מהתקופה שאני גרתי שם, אנשים יכלו לא לקרוא עיתונים וממש לא להיות בעניינים, וזה היה בסדר. אבל פתאום כל מיני מאבקים חברתיים שהנשיא מתנגד אליהם, ואפשר להגיד שגם בוש התנגד אליהם, אבל לא כמו טראמפ ויותר נכון התומכים של טראמפ, הם פתאום מרגישים שיש להם איזשהו מבצר שהם צריכים להגן עליו, והדרך להגן עליו היא גם דרך עשייה טלוויזיונית. ואולי זה גם עניין של שיח שהתפתח עוד לפני טראמפ, וכן הרצון שהטלוויזיה תהיה מאוד פוליטיקלי קורקט ומאוד ייצוגית, מבחינה אתנית, זה דברים ששמענו גם לפני טראמפ, גם בהשפעת תקופת אובמה, אבל אני כן חושבת שטראמפ עורר אנשים, במיוחד את המתנגדים לו, להיות יותר ערים פוליטית, ואז הם יותר ערים פוליטית, ואז הסדרות נהיות יותר ווק, יותר ערות פוליטית.
אבל... תראי, אני אחדד אולי, היוצר של הסדרה, דיוויד סיימון, שגם זה משרת את האינטרס שלו, לבוא בדיעבד ולהגיד, הסדרה הזאת היא מעין חלון, מראה, הצצה, למה שיכול, למה שאתם אולי כאילו חווים עכשיו, הוא משתמש בזה, וזה לא סתם דיוויד סיימון, אנחנו מכירים, היוצר של הסמויה, כתב פלילים לשעבר, בן אדם שבא מעולם העיתונות, ואם מישהו עוקב אחרי החשבון טוויטר שלו, האווירת אנטי טראמפ שלו היא מאוד חזקה.
כן, אבל הוא גם עשה את דדוס, על איך התחיל התהליך של בשנות ה-70 בניו יורק, תעשיית כן. הפורנו, שזה לא ממש קשור לטראמפ. בסוף, כשיוצר עושה סדרה פוליטית, אין ספק שזה יכול לקבל קצת יותר בז ויותר קידום, כי לתוכניות החדשות שמתעסקות, יש להן יותר, יש להן מניע ומוטיבציה לדבר על דברים פוליטיים, כי גם קהל שלא ראה את הסדרה יכול להתעניין בשיח של סביבה.
כן.
פוליטי, אז הוא מתחבר לדברים שהוא מכיר מהחדשות. אני תמיד, האייטמים התרבותיים שעשיתי, במיוחד נגיד בלונדון וקירשנבאום, זה היה על דברים שאני יכולה לחבר למציאות, ואז זה נוגע לכל צופה, גם למי שלא מתכוון אפילו לראות את הסדרה שעליה אני מדברת, או את הסרט שעליו אני מדברת.
Okay.
אז זה נכון, אבל אני לא חושבת שזה מספיק מוטיבציה בשביל יוצר, כמו דיוויד סיימון, להגיד, טוב, אני אעשה סדרה שאיכשהו קשורה לטראמפ, כי בסוף בשביל לעשות סדרה, אתה באמת צריך לרצות לעשות את הסדרה הזאת ואת הנושא הזה, ולהיות סופר מושקע בזה, בשביל להביא מתוכך, את מה שצריך בשביל לעשות סדרה. זה תהליך שעל ההיסטורי, פעם ניסיתם לכתוב תסריט למשהו, זה חתיכת ציוד, כאילו אתה צריך באמת נורא לרצות לעשות את הדבר הזה מתוך עוד גורמים, ולא רק האם זה משהו שידברו עליו, האם זה משהו שייצר לי בז. ודייוויד סיימון, כל דבר שהוא יעשה, ייצר בז. הוא לא צריך לעשות משהו שנוגע לטראמפ.
כן.
אני כן חושבת, כמו קנוניה אמריקה, זה... כן מתחבר לסרט Black KK Klansman של Spike Lee.
There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here.
שמכל הסרטים שאולי כן נוגעים, לא נוגעים בטראמפ, כלומר שזה איזושהי שאלה שנשארת בידי הצופה, ויכול להיות שהוא יראה את הקשר, יכול להיות שלא, בלק קיי קלנסמן כן ממש עושה את הקישור בצורה מאוד בוטה בסוף הסרט. על מה הסרט קודם נגיד? זה על השוטר השחור הראשון במשטרת קולורדו סיטי, אי שם משנות ה-70. סיפור אמיתי. ועל איך הוא משתחל ובעצם מרגל בשביל המשטרה בתוך קבוצות מחאה שחורות, ומצליח לייצר קשר עם מנהיג ה-KKK. כלומר, הוא מייצר איתו קשר טלפוני וממש נהיה חבר שלו, ולא מרגל רק בקבוצות מחאה שחורות, אלא בתוך ה-KKK. ואז בסוף סוף סוף הסרט, ספייק לי מביא צילומי ארכיון פוטאג' אמיתי מהמחאות בשרלוטסוויל, שבהם נרצחה אחת המפגינות.
שזה 2018, נדמה לי.
כן.
הוא מביא את זה להווה.
הוא מביא את זה, כלומר, אז יש לך את הסרט הזה שמתרחש בשנות ה-70, אז סוף הסרט, כלומר, עם הקרדיטים של הסיום, הוא מביא פתאום את התמונות האלה. כלומר, הוא עושה את הקישור שלא, כדי לא להשאיר שום ספק, שבסרט הזה, כשאני מדבר על גזענות נגד שחורים, אי שם בשנות ה-70, אני מדבר על הגזענות היום נגד שחורים, תחת ממשל טראמפ. אז זה כאילו ממש אחד הסרטים שעושים את זה בצורה הכי בוטה. והקנוניה נגד אמריקה, אני חושבת שהיא מדברת, כלומר, שזה מאוד ברור לפשון שלי, שהפופוליזם של לינדברג, כלומר, ההתמקדות בקבוצות אוכלוסייה מסוימות, כדי לשלהב את ההמון, שזה משהו שהוא מאוד טראמפי, אבל שוב, זה משהו שהוא לא רק טראמפי, זה משהו שהוא, כלומר, הקנוניה נגד אמריקה נכתבה הרבה לפני טראמפ. טראמפ בסופו של דבר, הוא פשוט עובר לטודוליסט של איך להיות פופוליסט. אז ספרים שנכתבו על פופוליזם של פעם, מתאימים לפופוליזם פעם.
אגב, דיוויד סיימון, אם כבר עוד מילה אחת על דיוויד סיימון, הוא פעם, כמו שטל אמרה, הוא היה כתב בבולטימור סן, אמר, די, אני מאס לי, אני בתור כתב לא משפיע, אני רוצה להשפיע על המציאות, אני אעשה סדרות טלוויזיה בדיוניות, וככה אני אראה לאמריקה מה קורה אצלה. אני לא יודע איך את רואה את זה. כלומר, אם לעשות סדרה כמו הסמויה, או המזימה נגד אמריקה, אם זה משפיע, האם לאנשים האלה יש אולי תחושה מוגזמת של היכולת שלהם להשפיע על הקהל שלהם, שבסופו של דבר רוצה להתבדר אולי?
בסוף השפעה, השאלה היא איך השפעה נמדדת. האם השפעה נמדדת בזה שאנשים ילכו לקלפי וישימו את הפתק שאתה רוצה שהם ישימו, או האם השפעה נמדדת ביכולת שלך להגיע לקהל הרחב ביותר? ולגרום לו בכלל לראות את מה שעשית. איך הוא כבר יחוות את זה במוחו, זה כבר משהו אחר. היומרה שתהיה לנו השפעה על דבר כזה, לדעתי, היא יומרה מוגזמת. אין לי ספק שדיוויד סיימון יותר משפיע היום, מאשר שהוא השפיע בבולטימור כשהוא היה שם כתב, פשוט בגלל שהריץ' שלו גדול יותר, ויש אנשים שמעריצים אותו, ויש אנשים שכל מילה שהוא יוצאת לו מהפה, היא קודש הקודשים בשבילם. יש את האנשים האלה. אבל אם הוא ירצה למדוד את מידת ההשפעה שלו, מי יושב בבן, לא כדאי לו לשאוף לשם.
כן.
כי הרבה פעמים יש קאונטר אפקט, וזה לגבי השיחה שהייתה לי אז עם מרק וולברג, כלומר, כשכוכבים אמריקאים הוליוודים יוצאים נגד טראמפ, הם צריכים לקחת בחשבון שיהיה לזה גם אפקט הפוך. כלומר, שעצם זה שהם מבקרים את טראמפ, כמו אמנים בישראל שמבקרים את מירי רגב, אז אני לא אומרת, תגידו את מה שאתם חושבים לנכון, אבל קחו בחשבון שיכול להיות שאצל אנשים מסוימים זה ייצר את האפקט ההפוך, והם עוד יותר יתמכו בטראמפ, או עוד יותר יתמכו במירי רגב, בגלל שאתם אמרתם לא.
את בול מרימה לנו להנחתה לשאלה הבאה, כי אני תמיד בתחושה שבארצות הברית האמנים יוצאים פוליטית מזדהים הרבה יותר מאשר האמנים בישראל, והאמת היא שהכרנו פה רשימה קטנה של המזדהים למיניהם, ככה על קצה המזלג בצד של טראמפ, טוב, הראפר המפורסם קניה ווסט, אומנם לא מתעשיית הטלוויזיה, אבל תעשיית הבידור בכללותה, והבאתי אפילו סינק ככה לדוגמה של ג'ון וויט, שהוא כמובן, אבא של ריי דונובן, למי שלא יודע, אבל הוא גם קאובו של חצות, סיפורו של אלוף, והוא גם אבא של אנג'לינה ג'ולי, שאת זה אני לא זכרתי. כי אני צורכת סדרות, אבל אני לא לגמרי סגורה על החיים האישיים של כל הסלב, אבל בואי נשמע אותו רגע, ממש מלפני כמה ימים בטוויטר, איך הוא מסביר את הנשיא ואת גדולתו, את הנשיא טראמפ ואת גדולתו.
A message of hope. We see President Trump as a magnificent soul raising up this nation, for he loves his country, his neighbors, thy people, Lord. He is a true patriot who has fought single-handed and knocked each poisoner down with his gifted tongue of truths and his true concern for everyone, every citizen. This is a man of great integrity. This is a man who held his head high. This is a man who took on evil.
כן, אז שמענו עכשיו את ג'ון וויט, השחקן המפורסם, מסביר בטוויטר שלו את גדולתו של טראמפ בעת הזאת, ואת יודעת, לנשיא טראמפ יש את רוזן בר, ולביידן לא חסרים תומכים מהוליווד, כי אנחנו יודעים שהתומכים דווקא הרבה פעמים נוטים לצד הדמוקרטי יותר, לרשימה של ביידן ארוכה, יש לו את הזמרת שר, ליאונרדו דקפריו, טום הנקס, אלייזה מילנו, רוזי אודונל.
אליסה מילאנו, שזה נקודה מעניינת, כי אליסה מילאנו היא מיוזמות קמפיין מיטו. היא מהראשונה שעשתה את ההשטג מיטו. וג'ו ביידן, יש עליו לא מעט סיפורים, אבל מצד שני...
כרגע יש סיפור אחד.
כן, אבל היו כל מיני עניינים, הוא משהו בנגיעות אצלו, קצת לא מבוסס.
מרחב, המרחב האישי.
כן, כן, אבל... על טראמפ יש עוד הרבה סיפורים, ונראה לי שזה אחת הסיבות של אליסה מילאנו, כלומר, היה מאוד קל למחנה השמאלי ליברלי דמוקרטי בארצות הברית להגיד שג'ו ביידן לא בא בחשבון, בגלל שיש לו שם איזה משהו בעבר שקשור לתרדות מיניות. אבל פה אני חושבת שהם לא נכנעים לדבר הזה, כי הם מבינים שבעוד הם יהיו תהרנים ויבטרו על המועמד שלהם ולא יעמדו מאחוריו, בצד השני, מריצים מועמד שכמות ההטרדות המיניות והתקפות המיניות שיש לא ברקורד, היא כבר משהו שפשוט אף אחד לא סופר.
אז אני חייבת להגיד שאני לא בדקתי את התמיכה של אליזה מילאנו בשבוע האחרון, כי בעצם הפרשה של טארה ריד עוברת עכשיו לפרונט, יכול להיות שאנחנו נקבל ממנה איזשהו עדכון. אני
לא, לא, היא כבר אמרה שהיא עדיין תומכת בו.
איך את מסבירה את זה שהאמריקאים יש המון שאוהבים לצאת החוצה ולתת את התמיכה, ובישראל זה ככה... השחקנים והזמרים לא אוהבים להזדהות פוליטית, הם מאוד חוששים מזה.
אז ההסבר הראשון הוא כלכלי, אין להם שום בעיה להזדהות פוליטית עם אומן, כי יש להם מספיק קהל שיוהב אותם יחד עם ההזדהות הזאת, ועד טראמפ אני חושבת שגם לא היו משלמים מחיר גבוה, חוץ מהדיקסי צ'יקס, ששם, הדיקסי צ'יקס של להקת קאנטרי, כן. ששם הקהל שלהם הוא שמרני, מטבעו, שם הם באמת נשרפו בגלל שהם יצאו נגד בוש בזמנו, אבל רוב האמנים הצליחו נגד ברוס ספרינגסטין. יש לו קהל שמרני, אני חושבת, כלומר, יש בו משהו כל אמריקני כזה, הוא לא נחשב לאיזה אליטיסט ליברלי מקליפורניה, הוא מניו ג'רזי, הוא מייצג את מעמד הפועלים, ועדיין הוא סופר דמוקרט, סופר ביקורתי, כלפי טראמפ, אבל הוא לא חושש לאבד את הקהל, כי הקהל יותר, אולי זה קשור לזה שבסוף נשיאים מתחלפים כל 4 או 8 שנים בארצות הברית, האומנים נשארים ליותר זמן, ויש להם יותר כוח ויותר כסף. למשל, ראינו את ההשבעה של טראמפ ב-2016, והוא רצה שהמון אומנים יבואו ויופיעו, והיה לו מאוד מאוד קשה להשיג אומן בעל שם, מוניטין, שיבוא להופיע בהשוואה, בניגוד לאובמה, שהביא את ביונסה ואת ריטה פרנקלין.
כן.
וזה לא שטראמפ לא ניסה, כלומר, הוא לא ויתר מראש על הגזרה הזאת, אבל הוא הבין שאין סיכוי שם. אבל בסוף הוא הצליח להפוך את הניקור הזה של האומנים כלפיו, לעוד איזשהו יתרון. כלומר, הנה, תראו, האליטיסטים האלה מהוליווד שונאים אותי. זה אומר שאני אוהב אתכם, ואתם צריכים לאהוב אותי, והם נגדנו, זה או אנחנו או הם. שזה, שוב, זה איזושהי רדיפה של האליטות. קניה ווסט, ג'ון וויט, כל מי שיוצא בעד טראמפ, כבר לא משתייך לאליטות מבחינת הדימוי. עצם זה שאומנים לא הסכימו להופיע בהשבעה.
כן.
אומנים בישראל מאוד מאוד קשה להגיד לא להזמנה כזאת חגיגית. ועדיין, ואומנים בארצות הברית הם יכולים להגיד לא, הם לא ממש צריכים את זה.
כן, זה פה גם, זה שונה, השוק שלהם יותר גדול.
אני ממליצה לראות את הדוקו על טיילור סוויפט, ואני חושבת שהיא באה מהקאנטרי. אז במשך שנים היא הבינה שהיא צריכה לסתום את הפה, שזה קשור לדעות פוליטיות. אבל ברגע שהיא עברה לפופ, והפופ, מוזיקת הפופ, נהייתה יותר, מה שאמרתי קודם, ווק, אז היא הבינה שכדי לשרוד ככוכבת פופ, שמה לעשות, מגיעות כל הזמן כוכבות צעירות, שמספקות כל הזמן את האביב נאורים הזה, את מעיין הנאורים, שמעריצי הפופ מאוד אוהבים, אז ברגע שכבר היא מאבדת קצת ממעיין הנאורים שלה, בגיל 30, היא צריכה, אפילו פחות, היא צריכה למצוא איזשהו צידוק אחר לקיום שלה, וטיילור סוויפט בחורה מאוד מאוד חכמה וכותבת את השירים שלה עצמה, כלומר, יש לה את היכולות לספק את הדבר הזה, והיא הלכה ויותר ויותר העמיקה במסרים פוליטיים חברתיים.
מעניין.
כי היא הבינה שזה יהיה הכוח הישרדות שלה בסופו של דבר, שאם לא יהיה לה את זה, אז לא יהיה לה כלום. היא מציגה את זה כאילו, אוי, אני לא יכולה שלא לדבר כשפוגעים בקהילה שלי. בסדר, את יכולה שלא לדבר, הסיבה שאת בוחרת לדבר זה כי את יודעת שבלונג רן שווה לך למצב את עצמך כאומנית, שיש לה פה, שיש לה דעות, זה יחזק לפחות את הקהל שכן נאמן לך.
זה מעניין, זה, את יודעת, קניה לפני, היה לו איזה רעיון, קניה ווסט לפני כמה זמן היה לו רעיון, שאלו אותו איך זה שאתה תומך בטראמפ, הוא אמר, מה הטעם להיות סלבריטי אם אתה לא יכול שיהיו לך דעות? אבל את בעצם אומרת משהו אחר, שאם אתה רוצה להיות סלבריטי, אתה חייב שיהיו לך דעות.
היום אני חושבת שזה הולך לכיוון הזה, כי אנשים, כי באמת הקהל יותר דורש אנשים שידברו אליו, וקהילות מסוימות שעד לפני כמה שנים היו מאוד מודרות, היום יש להן קול יותר חזק, הקהילות הלהט"ביות, קהילות של מיעוטים, שרוצות שהאומנים ידברו אליהם וייצגו משהו שהוא יותר גדול, מסתם גליץ, ובגלל זה אנחנו רואים אומנית כמו למשל קארדי בי, הראפרית. קארדי בי...
בדיוק רציתי לציין אותה קודם, שהיא הייתה אצל סנדרס, והיא העבירה את התמיכה שלה לביידן, שזה גם מעניין, כי המעבר מסנדרס לביידן של הצעירים וזה הוא לא מובן מאליו.
וזה מצחיק, את מבינה, אומנית ראפרית העבירה את התמיכה שלה, מסנדרס לביידן, כאילו היא פוליטיקאית שרצה איתם עכשיו במרוץ, ומגיעים לרגע שבו היא צריכה להעביר את התמיכה.
זה מאוד קריטי, זה יותר קריטי עבור ביידן, מאשר האנדורסמנט של הילרי קלינטון, עם כל הכבוד.
אז את יודעת מה, אז בסוף, בגדול, בניגוד לישראל, שבישראל אני חושבת שאומנים צריכים את הפוליטיקאים, יותר משהפוליטיקאים צריכים את האומנים, בארצות הברית זה הפוך. בארצות הברית, הפוליטיקאים צריכים את האומנים יותר, לאומנים יש יותר כוח, הפוליטיקאים צריכים אותם, לא להפך.
מעניין, מעניין ממש.
לצערנו פה בארץ, כן. כי זה באמת מבאס.
בנימה, במשפט מרתק זה, אנחנו נסיים את הפודקאסט. חן, המון המון תודה על כל התובנות, האמת שלמדנו פה, אני לפחות למדתי עוד הרבה.
וואלה, שג'ון וויט הוא אבא של אנג'לינה.
זה יכולתי לגגל, לא יודעת למה לא זה, אבל אני, כן, הידע שלי בתחום התרבות הפופולרית הוא רדוד, חוץ מזה שאני אוהבת לצרוך סדרות.
כן, אני צריכה לחזור לזה, לראות קצת יותר סדרות.
אוקיי, חן ליברמן, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
ביי, היה כיף.
להתראות. טוב, אורי, הגענו לפרק החביב בסוף הפודקאסט, הפינאץ, מה הבאת לנו היום?
אז אחרי פרק שכולו פינאץ בעצם, הנה עוד אחד אחרון לקינוח, את יודעת, אחרי הבחירות הקודמות, זוכרת דמות בשם סטיב בנון?
כן, זוכרת אותו בהחלט, איך אפשר לשכוח.
כן, האיש שהיה נוהג ללבוש שתי חולצות כפתורים, אחת על השנייה, מנהל הקמפיין של טראמפ, אחר כך היה לאיזה שנייה וחצי גם היועץ האסטרטגי שלו בבית הלבן, והוא בזמן הבחירות הקודמות נתן איזה רעיון להוליווד ריפורטר, שבו היה לו איזה ציטוט אלמותי כזה, שהוא אומר, דיק צ'ייני, דארת ויידר, השטן, זה כוח. והכותרת של זה הייתה, darkness is good, האופל זה דבר טוב. הוא היה מרוצה מזה ששבו אותו למין טיפוס אפל וסטני כזה, כן. מסתבר שהרפובליקאים די תאהבו בתדמית הזאת, ועכשיו לא מזמן היה ציוץ בטוויטר של ברד פרסקייל, שמנהל את הקמפיין של טראמפ לבחירה מחדש. הוא היה בן אדם שהיה אחראי לקמפיין הדיגיטלי של טראמפ בבחירות הקודמות.
הם עושים שם קמפיין דיגיטלי די חזק, צריך להגיד את האמת הזאת, מכל מקבלים מחמאות או על העוצמות שלהם שם, כן. מהרבה אנליסטים בארצות הברית.
זהו, את זוכרת שבבחירות הקודמות כולם התפלו, טראמפ לא מפרסם מספיק, אין לו קמפיין, הסתבר שכל הקמפיין היה בפייסבוק ובטוויטר, ועשו שם עבודה מאוד מאוד יעילה, אז היה להם 4 שנים כמעט להתכונן ולבנות את הקמפיין הנוכחי. הם אומרים שהם בנו שם המערך שזכה לכינוי כוכב המוות. למי שלא מכיר, כוכב המוות זה כלי הנשק האימתני והאפל מסדרת מלחמת הכוכבים, וברד פרסקייל שם גיף בטוויטר של כוכב המוות, מוכן לראות ומשוויץ בזה שהם בנו מערך של דיגיטל, פרסום, רעיונות, מדיה, מה שאתם רוצים. בקיצור, גם הוא מאמץ את אוצר המילים הזה של האימפריה, של הצד האפל של הכוח. וכן, זה מעניין הנכונות הזאת של המנגנון הרפובליקאי, או לפחות של אנשי הקמפיין, להזדהות דווקא עם הצד האפל במלחמת הכוכבים.
כי אני חושבת שזה הומור, נכון? תופסים את זה בעיקר כהומור וכיף ופן, כמו שאמורים להיות ברשתות, ולא משהו עמוק.
כן, כן, ברור שהכל זה טנג אין צ'יק, אבל את יודעת, בסופו של דבר, מה שמעניין זה שהצד האפל בסרטים האלה גם מפסיד, ולכן לא ברור לי למה הם כל כך ססים לאמץ את הדימוי הזה. בכל מקרה, ברד פרסקייל, אגב, הוא צריך להיזהר קצת, כי את יודע, טראמפ לא אוהב אנשים שיש להם פרופיל גבוה מדי, והיה לא מזמן כתבה על ברד פרסקייל, שבה התברר שהוא עשה לו מעט כסף מהקמפיין, את יודעת, בכל זאת הוא לא עבד בחינם, והוא גם קנה לעצמו פרארי. כן, ומסתבר שזה כבר התחיל לעצבן את טראמפ, הוא צריך להיזהר, את יודעת, אנחנו עשויים לגלות שטראמפ החליף יותר ממנהל קמפיין אחד.
וואי, אורי, אתה חזק היום בפינאץ.
תקשיבי.
הבאת לנו פה שילוב של מלחמת הכוכבים, רחבי יוקרה ודמויות מהתקשורת ומהקולנוע.
ותככים בקמפיין. To be continued. ממש.
טוב, זה היה הפינאץ שלנו להיום, וזה היה הפרק של המדריך לטראמפיסט. מקווה שנהניתם מכל התובנות הטלוויזיוניות, קולנאיות. יישארו איתנו גם לפרקים הבאים, אתם מוזמנים מאוד להצטרף אלינו, לקבוצה שלנו, המדריך לטראמפיסט בפייסבוק, ואנחנו מעלים שם את הפרקים, וגם בכל מקום ברשתות, אפשר גם באתר גלובס להזין, והכי חשוב, הרשמו כמנויים באפליקציות השונות לפודקאסט המדריך לטראמפיסט. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני טל שניידר.
אני אורי פסובסקי. ביי.